קידושין דף נון, תחילים בעזרת השם, דף ממתת עמוד ב', שורה שלישית מלמטה, מספרת הגמרא, בתחילת הגמרא, ההוא גברה, אותו אחד, דזבין לנכסי, הוא מכר את כל הנכסים שלו, הוא היה גר בחוץ לארץ, מכר את הנכסים שהיו לו בחוץ לארץ, עדת למעיסק לארץ ישראל, על דעת לעלות לארץ ישראל, וכשהוא בארץ ישראל, הוא לא צריך את הנכסים שבחוץ לארץ, ועל דעת זה הוא מכר את הנכסים. ובעידנא דזבין, שעה שהוא מכר, לא אמר ולא מידי. הוא לא אמר שהוא מוכר את הנכסים על דעת לעלות לארץ ישראל. ובסוף הוא נאנס ולא יכל לעלות לארץ ישראל. אם הוא היה אומר בשעת מכירת הנכסים שהוא מוכר על דעת לעלות לארץ ישראל, ואם הוא לא יעלה לארץ ישראל, המחירה לא מחירה, אז זה מועיל. אבל מכיוון שהוא רק חשב את זה בליבו, והוא לא אמר את זה בפיו, אמר רבה, הווי דברים שבלב, ודברים שבלב אינם דברים. זאת אומרת, ודאי שיש כוח למה שהאדם חושב בליבו. כוח גדול מאוד, אבל אין בכוח מה שהוא חושב בלב לבטל דברים שהוא אמר מפורש בפיו. ולכן המקח קיים. מנהלי לרבה, מנהין רבה מוכיח שדברים שבלב לא מבטלים מילים שהוא אמר בפיו. אי לימה, אם נרצה לומר שהוא הוכיח את זה מעד אתנן ממה ששנינו בברייתא, לגבי אדם שנדר להביא קורבן לבית המקדש, אומרת התורה, תחילת ספר תורת כהנים, הספר שעוסק בענייני הקורבנות, ספר ויקרא. אם עולה קורבנו, אם הוא נדר להביא קורבן עולה, כתוב בהמשך, יקריבנו אל פתח אוהל מועד, לרצונו לפני השם. ככה היה צריך לכאורה להיות כתוב, אבל התורה מוסיפה עוד שתי מילים. יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו. מה התורה באה להוסיף בשתי המילים האלה? מלמד שאם הוא נדר להביא קורבן עולה, יקריב אותו. ואם הוא לא רוצה, כופין אותו. מה, בעל כורחו? יכול בעל כורחו? לא, מיד אחר כך תלמוד לומר לרצונו. הכיצד? איך עושים דבר כזה? מצד אחד אתה כופה אותו, מצד שני אתה עוד מכריח אותו שזה יהיה לרצונו? התשובה היא כן. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. נשאלת השאלה והמי. מה מועיל שהוא אומר בפיו שהוא רוצה? הבליבי לא ניחלי, בליבו הוא לא רוצה. כי הרי כופים אותו אל עליו, וכי לא הסיבה היא משום דאמרינן, כי אנחנו אומרים, אם הוא אומר בפיו דבר אחד, ובליבו הוא חושב משהו אחר, דברים שבלב אינם דברים. ומכאן רב הוכיח שדברים שבלב אינם דברים, מכאן זה לא הוכחה, למה? דילמה, ייתכן שדברים שבלב, הם כן יש להם כוח. ושאני הטעם, שם לעניין קורבן זה שונה. דענן סעדי, אנחנו מעידים, דניח עלי בכפרה, בוודאי שהוא רוצה את הכפרה של הקורבן. וכדי ככה לבאר יותר איך יכול להיות שאתה כופה אותו לעשות משהו ואתה עוד אומר שזה ברצונו כשהוא אומר רוצה אני, אז נמשיך גם כן מה שהגמרא מנסה להוכיח מהחלק השני, אלא מסייפה, שם שנינו דבר דומה. וכן אתה מוצא בגיטי נשים, יש במסכת כתובות דף הענזיין מקרים מסוימים שכופים על אדם לגרש את אשתו, וכן בשחרורי עבדים, שיש מקרה שבו נאמר במסכת גיטין, דף ממלף, שכופין את האדון לשחרר את העבד. אבל מצד שני צריך שהגט יהיה לרצונו. איך עושים את זה? כופין אותו עד שיאמר בפיו רוצה אני. והמים, מה מועיל שאומר בפיו רוצה אני? בליבי לא ניח עלי, בליבו הוא הרי לא רוצה, אם לא שהיו קופים אותו הוא הרי לא רוצה. אלא לב, וכי לא זה הסיבה למה זה מועיל. משום דאמרינן, כך אומרים, אם הוא אמר בפיו משהו אחד, זה שהדברים שלו בלב הם אחרת, אינם דברים, אין לזה שום כוח? אולי זה הסיבה? ומכאן הוכיח רבה שדברים שבלב אינם דברים, גם מכאן אין ראיה, כי דילמה ייתכן, שם זה שונה, שאני הטעם, שכשהוא אומר רוצה אני, כנראה גמר בליבו לקיים דברי בית דין ולגרש, משום למצווה לשמוע דברי חכמים, ואנחנו צריכים להחזיק אותו בחזקת שהוא מקיים מצוות, ויש כאן תוספת, הסבר, מרגשים מאוד, שכותב אותם הרמב״ם, כאן על העניין הזה של גיטין, כופין אותו לתת גט, אבל כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כותב שם כך, בהלכות גיטין, פרק ב' הלכה חף. שאם כופים אותו, אין אומרים אנוס. אנחנו לא קוראים לו שהוא נחשב שהוא נאנס, אלא למי קוראים אנוס? שהוא נאנס כי הכריחו אותו, והוא לא עשה את הדבר ברצונו, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה לעשותו. כמו למשל הרמב״ם מביא מקרה, מי שהוקה, נותנים לו מכות עד שהוא מסכים למכור משהו, או עד שהוא מסכים לתת משהו, מתנה. אדם כזה, זה לא נקרא שהוא נתן מרצון, כי כפו אותו. אבל מי שהוא לא רוצה לעשות משהו שהתורה מחייבת אותו לעשות, מה זה אומר שהוא לא רוצה? מי זה אותו הוא שלא רוצה? אותו הוא שלא רוצה זה תקפו יצרו, הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה. ולכן, כשהוא קה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא בדיוק הפוך. הוא אנס את עצמו בזה שהוא רצה לעבור על דברי התורה בדעתו הרעה. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות, להתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא קה, עד שתשש יצרו, ואמר רוצה אני, כאן הוא גילה את הרצון האמיתי הפנימי שלו. מוסיף הרמב״ם, כבר גירש לרצונו. אם כן זה נקרא לרצונו, כשאדם מחויב לעשות משהו, וכופין אותו ואומר רוצה אני, זה באמת הרצון האמיתי שלו. אלא מכל מקום, מניין ההוכחה לדבריו של רבה, שדברים שבלב, אין להם כוח נגד דברים שאומר בפיו. אלא אמר רב יוסף, הראיה היא מהכה, מהמשנה הבאה. המקדש את האישה, הוא לא אמר על דעת מה הוא מקדש אותה. בסתם. ואחר כך הוא אמר, כשקידשתי אותה כסבור הייתי שהיא כהנת. וכעת מתברר שהרי היא לוויה, וכעת הוא אומר, לא על דעת זה קידשתי אותה, רציתי לקדש כהנת. או שהוא אומר, הייתי סבור שהיא לוויה, ונמצאת כהנת. וכן, אם הוא אומר, כסבור הייתי שהיא ענייה, והרי עשירה, או עשירה, והרי ענייה, מקודשת. למה? מה זאת אומרת, כסבור היית? לא שאלת. ולא אמרת שאתה מקדש על דעת זה. מפני שהיא לא התעתו, היא לא התעתה אותו. ונשאלת השאלה, מה היא מקודשת? כאמר, הוא אומר שבליבו, כשהוא קידש, כסבר, הוא אומר, כסבור הייתי, שהיא דבר אחד, וכעת מתברר שהיא משהו אחר. אלא מה הסיבה שלא מתחשבים במה שהוא חשב בליבו? משום דאמרינן, דברים שבלב, שסותרים את מה שהוא אמר בפיו, אינם דברים. ובפיו הוא הרי לא חילק, ואמר שהוא מקדש אותה רק אם היא כך ולא כך. אלא רק בליבו הוא חשב כך, וכיוון שבפיו הוא קידש בסתם, אז היא מקודשת. אמר לי אבאיה, מכאן אתה רוצה להוכיח שדברים שבלב אינם דברים, זה לא הוכחה. דילמה, ייתכן שמעיקר הדין, דברים שבלב כן יש להם כוח לבטל את מה שהוא אמר. ושאני הטעם, שם כתוב, מה שכתוב שהיא מקודשת, לא חייב להיות שהיא מקודשת קידושי ודאי, אלא זה רק מספק. ולחומרה, בשביל להחמיר, אומרים שהיא ספק מקודשת. שאם נאמר מישהו אחר ירצה לקדש אותה, אז היא תצטרך קודם כל גט מהראשון. אלא אמר רבי, מניין נוכיח רבה שדברים שבלב אינם דברים נגד מה שהוא אמר בפיו, מאחה מהמשנה שלנו. במשנה כתוב, בכולם, בכל המקרים שהמשנה מזכירה, למשל, שהוא קידש אותה על מנת שהוא כהן ונמצא לוי וכדומה, אף על פי שהיא אמרה, בליבי היה להתקדש לו, אף על פי כן, אפילו שזה לא כמו שהוא אמר. זאת אומרת, הוא אמר שהוא מקדש אותה על מנת שהוא כהן, ובסוף הוא נמצא לוי, והיא אומרת, אם הייתה מוכנה להתקדש אפילו אם הוא לוי, זה בכלל לא שינה לה, אם הוא כהן או לוי. אף על פי כן אינה מקודשת. והמי, למה באמת לא? הכאמרה, היא הרי אומרת, בליבי היה, שאפילו אם הוא לא כמו שהוא אמר, היא מוכנה לקידושין. למה זה לא מועיל? כי לא חוששים למחשבת הלב. זה גם לא ראיה. ודילמה, יכול להיות שבדרך כלל דברים שבלב הם דברים. שאני הטם, שם זה שונה, לכיוון דעת נהיה. כיוון שהבעל התנה מפורש, שהוא מקדש אותה על מנת שהוא כהן, ובסוף הוא לא. לאו כל כמיני, אין כוח בכל אחד כמותו, דאקרא לה לתנאי. זאת אומרת, אין כוח במחשבה שלה לעקור את התנאי שלו. אלא, אמר רב חייא בר אבינה, אתה שואל מניין רבה לוקח את דבריו, שדברים שבלב אינם דברים, היה מעשה עובדא הווה בי רב חסדא. רב חסדא התבקש להכריע בשאלה הזאת, האם דברים שבלב הם דברים או לא. ורב חסדא הלך לבית מדרשו של רב הונא, והם פשטו המאה, הם הכריעו את הספק מהמשנה במעילה. צריך לדעת שיש מושג שאדם ממנה שליח לעשות משהו, וכשאותו שליח עשה את המעשה, שלוחו של אדם כמותו. הכל זה דווקא בדבר שהוא לא עבירה. אבל אם אני ממנה בן אדם שליח לדבר עבירה, בדרך כלל אומרים אין שליח לדבר עבירה. חוץ מכמה מקרים, אחד מהם זה מעילה, שלומדים גזירה שווה מתרומה, שבמעילה יש שליח לדבר עבירה. מעילה הכוונה שבן אדם גוזל או נהנה מדברים שהקדישו אותם לבית המקדש. ששם יש מושג של שליח, שליחות אפילו ששליח עשה ונשתלח לעשות דבר עבירה, למעול וליהנות באיסור מהקדש. ושם אומרת המשנה, אחד שהיה לו בבית מעות של הקדש, והוא אומר לשלוחו, לשליח שלו, הווה לי מעות מן החלון, או מן הקופסה, מן הדלוסקמה, ותקנה לי בהם משהו בשוק. ובחלון היה לו גם מעות של הקדש. ועל הבית בשוגג היה סבור שזה מעות של חולין. והשליח הביא לו מהמעות של ההקדש שהיו לו בחלון. אף על פי שאמר בעל הבית, לא היה לי בליבי שתביא לי מהמעות האלה שהבאת של ההקדש, אלא על זה רציתי ממעות אחרות שהיו על החלון. כיוון שהשליח הביא לו מזה מהמעות של ההקדש, בעל הבית מעל. למה? כי השליח עשה את שליחותו. ובעל הבית חייב להביא קורבן מעילה, אשם מעילות. נשאלת השאלה והמי, למה בעל הבית מעל? הכאמר הוא הרי אומר לך, בליבי היה שתביא מהכסף שהוא לא הקדש, היה שם גם של הקדש וגם חולין. התכוונתי שתביא לי מהחולין. ואם כן, מה שאתה הלכת והבאת מההקדש, אני לא חפץ בשליחות הזאת. בכל זאת, מייחסים אליו את המעילה. למה? אל עליו, משום דם רינן, דברים שבלב אינם דברים. אמרת לשליח להביא לך מעות מהחלון, הוא הביא לך. בלב התכוונת שיביא מהמעות האלה ולא האלה, זה היה בלב, דברים שבלב אינם דברים. נוכל גמרא, אולי דברים שבלב הם דברים. ודילמה, שמה, שני, הטעם, שם זה שונה, דלמפטר נפשי מקורבן קעתי. יכול להיות שבאמת בליבו היה כן שיביא לו מהמעות של הקדש. אולי הוא שכח שזה הקדש. וכעת הוא רוצה לפתור את עצמו מקורבן, לכן הוא אומר שבליבו היה שאבים ממעות אחרות. ולכן לא מאמינים לו, כי יש סיבה לומר שהוא משקר כדי לפתור את עצמו מקורבן, אשם מעילות. שואלת הגמרא, אם הוא רוצה לפתור את עצמו מקורבן, לא היה צריך לשקר בצורה הזאת, אלא הוא היה יכול לשקר שקר אחר. אבל אלי מימר, מזיד אהבה, הוא יכול לומר שהוא רצה במזיד למנות את השליח ימעל ויהנה באיסור מכסף של הקדש, ובמזיד לא מועיל קורבן אשם מעילות, ואז הוא יהיה פטור מאשם. תרצת הגמרא, זה לא ייתכן. לא עביד איניש, לא נוח לו לאדם דמשווי נפשי רשיע, להעיד על עצמו שהוא רשע, ולכן הוא העדיף לשקר ולומר שהוא לא התכוון לאותה מעות של הקדש, אלא למעות אחרות. שואלת הגמרא, עדיין, בלי שהוא יעשה את עצמו רשע, יש לו דרך לפתור את עצמו מקורבן. אבל לומר, נזכרתי אחר כך שהמעות הם של הקדש, אחרי שכבר ביקשתי ממך להביא לי את המעות, ומכיוון שבמקרה כזה שבו אחד שיש אצלו מעות של הקדש, ממנה שליח שיהנה באיסור מהמעות של ההקדש, ולפני שההוא נהנה באיסור מהמעות של ההקדש, המשלח נזכר שזה הקדש, ואם כן, הוא היה רוצה לבטל את השליחות, אבל ההוא כבר הלך ועשה את השליחות, אז בעל הבית כבר פטור ממעילה. דתניא, כמו ששנינו בברייתא, מקרה דומה של אדם ששולח מעות הקדש ביד שליח לקנות לו משהו, ובדרך נזכר בעל הבית שזה של הקדש, לפני שקנו לו עם הכסף הזה. אבל, ולא נזכר שליח, השליח לא ידע מזה שהמעות שהוא עכשיו משתמש בהם הם של הקדש. ממעל? שליח מעל, כי הוא זה ששגג בהוצאת המעות לחולין, כי המשלח כבר נודע לו שזה הקדש. אז אם כן, משהו מינה שליח שהשתמשו עם הכסף הזה, זה לא נחשב שוגג, כי הוא כבר יודע לפני שמעלו שזה של הקדש. חיוב קורבן מעילה נאמר רק על שוגג ולא על מזיד. ואם הוא היה אומר שהוא נזכר אחרי שהוא שלח את אותו שליח שזה מעות של הקדש, כבר זה היה פותר אותו מקורבן בלי שהוא עושה את עצמו רשע. ואם כן, מה בכל זאת הסיבה שאנחנו אומרים שאם אדם ממנה מישהו, לך תביא לי כסף מהחלון, ואחר כך הוא אומר, התכוונתי שתביא לי מהכסף של החולין, אז בכל זאת הוא מעל, זה לא בגלל שאנחנו לא מאמינים לו, אלא יכול להיות שאנחנו מאמינים לו, אתה התכוונת להביא, לבקש ממנו שיביא לך את הכסף של החולין, יפה מאוד, אבל לא זה מה שאתה אמרת. אתה אמרת לו להביא כסף מהחלון, והוא הביא. בלב חשבת שהוא יביא לך מהחולין. דברים שבלב אינם דברים נגד מה שאמרת מפורש בפה. רואים מכאן שדברים שבלב אינם דברים, ומכאן יש את ההוכחה לדבריו של רבא. מספר את הגמרא וגברא, אותו אחד דזבנינו לנכסי ומחר את נכסיו, הדעת למעיסק לארד ישראל, על דעת לעלות לארץ ישראל, והוא אמר בשעת המחירה שהוא מוכר על דעת לעלות לארץ ישראל. והוא באמת עלה לארץ ישראל, סליק. ולא התדר לי, הוא לא הצליח, לא הייתה לו הזכות לגור בארץ ישראל. היה לו חוסר מזונות, או שהוא לא מצא דירה. אמר רבה, כל דסליק, הדאטה למידר הוא. כשאדם מתכוון לעלות לארץ ישראל, זה לא הכוונה כמו עלייה לרגל, שהוא עולה לחג וחוזר חזרה לביתו. לא, הוא מתכוון שהוא ימצא דירה, והוא ימצא פרנסה בארץ ישראל. ואם בסוף הוא לא זכה להשתקע ולדור בארץ ישראל, זה כמו שהוא גילה בדעתו בפירוש בשעת המחירה שהוא מוכר על דעת לגור ולמצוא דירה, והלא יתדר לי, הרי הוא לא יכול כעת לגור שם, נמצא שלא יתקיים התנאי והמחר בטל. אי קדם רי, יש אומרים, כיוון שגילה דעתו שמוכר על דעת למעיסק, על דעת לעלות, ולא פירש על דעת לגור בארץ, שעל דעת זה הוא מוכר, אז אין לנו אלא את מה שהוא הוציא בשפתיו שהוא מוכר על דעת לעלות, והרי הוא עלה ועשה ליקלי. לפי הלשון הזאת, באמת המחירה קיימת. אז אם כן, יש הבדל בין שני הלשונות, שלפי הלשון הראשון המחירה בטלה, ולפי הלשון השני המחירה קיימת. מספר את הגמרא וגברא, אותו אחד, דזבנינו לנכסי ומחר את נכסיו, הדעת למעיסק לארץ ישראל, הוא רוצה לזכות לעלות לארץ ישראל. לסוף, לא סליק, הוא לא עלה לארץ ישראל. אמר רב אשי, לפי הלשון הראשון הוא אמר, אי באי סליק, הרי אם הוא רוצה, הוא היה יכול לעלות. וכיוון שהוא היה יכול לעלות, אין בזה משום ביטול תנאי, והמחר קיים. אי קדמרי, אחרים אומרים שכך אמר רב אשי, אי באי לא סליק, אם הוא היה רוצה, הוא לא היה יכול לעלות, וכי מישהו מפריע לו, וכי הוא אנוס לא לעלות. כיוון שלא היה לו שום אונס, אז מחירה קיימת. שואלת הגמרא, מהי ביניי ומה ההבדל בין שני הלשונות? איכא ביניי הוא, ההבדל בין שני הלשונות, אם שמע שהיו ליסטים בדרך, ולכן הוא לא רצה לעלות. לפי הלשון הראשון, שאם היה יכול לעלות, המחר לא היה בטל, אז כאן, הוא יכול לעלות, הוא לא אנוס מלעלות. למה? אבל יש ליסטים. בסדר, יש פתרון, איך אפשר להתגבר עליהם? הוא היה יכול לעלות עם שיירה שעולה, ולכן כאן המחירה קיימת. אבל לפי הלשון השני, שדבריו נאמרו בתמיה, מה אם וכי קרה לו איזה אונס שהוא לא היה יכול לעלות, אם היה קורה לו איזה אונס, אז באמת היינו מבינים. אז לפי זה, דווקא במקום שלא היה שום עיכוב, אז המחירה קיימת. אבל כאן, אפילו שהיה עיכוב שאפשר להתגבר עליו, זה נקרא אונס, והמחירה כן בטלה. וזה ההבדל, זה מה שהיא קבינה יהודית, יליד אונסה באורחה, שנולד איזשהו אונס בדרך, שזה ההבדל בין שני הלשונות. אומרת המשנה, האומר לשלוחו, צא וקדש לי אישה פלונית במקום פלוני. והלך וקידש אישה פלונית, אבל במקום אחר. אז אינה מקודשת, כי הוא אמר מקום פלוני. ובאותו מקום, שם בדווקא הוא רצה שיקדשו את האישה הזאת. למה? כי באותו מקום יש לו אוהבים, ואם יבוא חלילה איזה אדם מדבר בגנותו, כולם ימחו בו, ישתיקו אותו ולא יקבלו את דבריו. אבל במקום אחר, אולי שם הוא לא רוצה לקדש, כי אולי שם כן יאמינו. אבל אם הוא אמר לשלוחו, צא וקדש לי אישה פלונית, הרי היא במקום פלוני. היא נמצאת במקום פלוני, וקידשה במקום אחר. אז מכיוון שהוא לא הקפיד דווקא שיקדשו אותה במקום פלוני, הרי זו מקודשת. אומרת הגמרא ותנא נמי גבי גיטין. יש משנה דומה לעניין שליח שנשלח לתת גט. הוא אומר תנו גט זה לאשתי במקום פלוני. ונתנו לה במקום אחר פסול. אבל אם רק אמרו הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר, כשר. ולמה צריך? צריך, למה צריך לומר גם בקידושין וגם בגיטין ש... אם הוא אמר מפורש לתת מקום פלוני, חייבים דווקא במקום פלוני, ואם הוא רק אמר שהיא נמצאת במקום פלוני ונתנו לה מקום אחר, זה בסדר. דיישמין על גבי קידושין, אם היה מחדש שאם אחד מצווה לקדש במקום זה וקידש במקום אחר אינה מקודשת לעניין קידושין, הייתי אומר, במקום שרוצה לקרב את האישה אליו על ידי הקידושין, הוא מקפיד שקדשו אותה דווקא במקום שהוא ציווה, הוא יודע, כמו שאמרנו במשנה, ששם האנשים ידברו עליו דברים טובים, לא ייתנו לדבר עליו דברים רעים וכדומה. משום די לקרובה כעת, היו מקפיד שיקדשו אותה דווקא באותו מקום. כי באי אתרה רחמו לי, במקום הזה אוהבים אותי. ולא ממלאי מילאי לווי, לא יאמרו עליו דברים לא טובים. וגם אם יאמרו, אף אחד לא יאמין. אבל אם בסוף... קידשו במקום אחר, הוא יכול לטעון, באי אתרא סנו לי, במקום אחר יש לו שונאים. אז אם כן, ממלאי מילאי אילווה, יכול להיות שיאמרו עליו דברי גנאי. ולכן הוא לא רוצה שיקדשו אותה שם, במקום ההוא. אבל גבי גיטין, לעניין גט, מה אכפת לו לכאורה שידברו? ולרחוק קקת, היד הרבה, אם היא לא רוצה, והיא רוצה להאמין לכל הדברי אבל שאומרים עליו, מה אכפת לו? אמר, לא אכפת לי. לכן מחדש את המשנה שבכל זאת אם הוא אמר לגרש במקום פלוני, חייבים דווקא שם, אם גירשו במקום אחר, היא אינה מגורשת. ולמה צריך גם לחדש את זה לגבי קידושין? למה לא מספיק ישמין על גבי גירושין? שאם הוא אמר לגרש במקום זה וגרש במקום אחר אינה מגורשת. הייתי אומר שרק לגבי גירושין זה כך. למה? כי זה לא נוח לו כל הדבר הזה של הגירושין. וגם לה לא נוח הדבר הזה של הגירושין. יכול להיות שהמגרש הזה הוא אדם עם מידות מאוד מושחתות, והוא יכול לטעון, בעיית רניח על עדת נתבזי, הוא רצה לגרש אותה במקום ההוא, כדי ככה שלא יהיה לה נעים. אבל גבי קידושין, שזה לא, זה לא דבר לא נוח, עד הרבה, זה שמחה מאוד גדולה שהיא מתקדשת. הימה, ואני אומר, לא אכפת לי, לא אכפת לו איך אני מתקדשת, והוא לא מקפיד שיקדשו אותה דווקא במקום שהוא אמר, לכן צריך, לכן התנאי צריך לומר, גם לגבי קידושין, שהם אמרו לקדש במקום זה, וקידשו במקום אחר, אינה מקודשת. אומרת המשנה, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, שהיא לא קיבלה על עצמה דברים לאסור על עצמה, ובסוף נמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת. אבל אם הוא התחתן איתה סתם, כנסה סתם, והוא לא אמר על מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים, הוא טוען שזה היה מכך טעות, כי אם הוא יודע שהיא נודרת נדרים, הוא לא היה מקדש אותה. אז מצד אחד צריכה גט, ומצד שני, כשהוא מגרש אותה, הוא לא נותן לה את הזכויות המיוחדות שבעל מתחייב לאישה בכתובה, אלא תצא שלא בכתובה. וכן, אם הוא קידש אותה על מנת שאין עליה מומין, ונמצאו במומין, אינה מקודשת. אבל אם כנסה סתם והוא לא הזכיר את התנאי הזה, ובסוף נמצאו במומין והוא טוען שזה היה מקח טעות, כי לא הייתה בדעתו לקדש אישה בעלת מום, כאן היא כן צריכה גט. אבל מצד שני, כשהוא מגרש אותה, תצא שלא בכתובה. על איזה מומין? שכל המומין שמפורשים במסכת בחורות בפרק השביעי, הפוסלים בכהנים שלא יוכלו עם מומין כאלה לעבוד בבית המקדש, פוסלים גם בנשים. הרמב״ם במסכת כתובות, פרק ז', משנה ז', מפרט עוד 8 מומים ששייכים באישה ואינם שייכים בכהנים. שואלת הגמרא, אותה משנה בדיוק, תנן נמי גבי כתובות, כתובה, יש גם במסכת כתובות, כי היא גבנה, בדף ה-N-B. ואם כן, למה צריך להביא את אותה משנה פעמיים? עונה הגמרא, הכה קם במסכת קידושין, קידושין הצטריך עלי, אם היא מקודשת או לא. ותן כתובות עטו קידושין, וכבר הביאו אם צריך לתת כתובה או לא, אגב קידושין. הטעם במסכת כתובות, העיקר מה שהביאו את המשנה, זה לעניין שהוא לא חייב לתת לה כתובה. לזה הצטריך עלי. ואגב, תן הקידושין, כבר אם היא מקודשת או לא, עטו כתובות אגב הדין של הכתובה. אומרת המשנה, המקדש שתי נשים בשווה פרוטה. זאת אומרת, אם אדם מקדש שתי נשים בפרוטה אחת, נמצא אם כן שכל אחת קיבלה רק חצי פרוטה, ולכן אינן מקודשות. או שהוא קידש אישה אחת בפחות משווה פרוטה, גם כן, היא אינה מקודשת. אף על פי שאחר כך הוא שלח מתנות, שהדרך שהחתן נותן לארוסתו, הוא שלח סבלונות לאחר מכאן, בכל זאת היא אינה מקודשת באותם המתנות שהם שווים הרבה יותר מפרוטה. אנחנו לא אומרים שהוא יודע שהיא לא מקודשת כי הוא הביא לה פחות מפרוטה בזמן הקידושין, והוא מתכוון לקדש אותה עם אותם המתנות, אלא אומרים שהוא שלח לה את זה בגלל שהיא מקודשת לו, והוא רוצה לתת לה מתנות, מחמת קידושין הראשונים שלח, לשם מתנה ולא לשם קידושין, ולכן היא אינה מקודשת בהם. וכן, קטן שקידש, שקידושיו אינם קידושין, ואחרי שהוא גדל, שלח מתנות, היא אינה מקודשת עם המתנות האלה, כי הוא לא שולח אותם בשביל לקדש אותה, אלא כמתנות לכבוד האירוסין. ולמה היו צריכים לחדש בשלושה מקרים שהיא אינה מקודשת במתנות שנשלחו אחר כך? צריכה. דיישמינן, אם היו משמיעים לנו שהוא קידש שתי נשים בשווה פרוטה אחד, ואחר כך הוא שלח להם מתנות, שהוא לא התכוון לשלוח את המתנות לשם קידושין, היינו אומרים, אתה יודע למה לא עולה בכלל בדעתו שהוא צריך לקדש והיא לא מקודשת כי הוא נתן לה פחות מפרוטה? איידי דקנפיק ממון אמיני, הוא הרי שילם פרוטה, הוא קצת תלמיד חכם אבל עדיין לא מספיק, הוא יודע שצריך פרוטה, הוא רק לא יודע שצריך לכל אחת מהם פרוטה. תאי, הייתה לו טעות, ולכן הוא לא חושב לשלוח את המתנות לשם קידושין. כי הוא חושב שהן מקודשות כבר. כי הוא נתן פרוטה, הוא לא מבין שצריך פרוטה לכל אחת. אבל במקרה שהוא קידש אישה אחת בפחות משווה פרוטה, אימה, היינו אומרים, מה? לא מבקשים לך יותר מללמוד משנה ראשונה במסכת קידושין לפני שאתה מקדש אישה? וכבר שם כתוב דעת בית הלל שהיא צריכה פרוטה. מה, את זה אתה לא יודע? כנראה שהוא יודע שאין קידושין תופסים בפחות משווה פרוטה, וכי כמשדר סבלונות, כשהוא שולח את המתנות, הוא מכוון גם הדעת עדי קידושין כמשדר, הוא שולח את זה לשם קידושין אולי. לכן נתן המשמיע, לא, אתה חייב לשלוח את זה לשם קידושין מפורש. אם הוא שולח את זה לשם מתנות, היא לא מקודשת בהן. וישמין, ענן התארתי, אם נתן היה משמיע גם שתי נשים בפרוטה, וגם אישה אחת בפחות מפרוטה, שהיא לא מקודשת אפילו ששלח אחר כך מתנות, היינו אומרים, משום דה בין פרוטה לפחות משווה פרוטה, לוקים לעולי אינשי. אנשים לא בקיאים בדיוק כמה זה פרוטה, כי זה קופה משתנה. לפי הערך של הכסף הטהור, פעם זה שווה יותר, פעם זה שווה פחות, הוא לא יודע כמה זה פרוטה. ולכן, הוא חשב שזה היה פרוטה, או שהוא חשב שהוא נתן כבר שתי פרוטות, אבל הוא לא מעלה בדעתו שהוא לא נתן פרוטה. לכן, הוא סבור שזה היה פרוטה, כי הוא לא בקיא כמה זה בדיוק פרוטה, ולכן הוא לא מלא בדעתו שהמתנות יהיו לשם קידושין. אבל קטן, שכשהוא כדי שהוא היה קטן, ועכשיו הוא גדול, והוא שולח מתנות, הכל יודעין, זה דבר מאוד ידוע, הוא בעצמו יודע שיש הרבה דברים שהוא לא היה יכול לעשות כשהוא היה קטן, ורק עכשיו כשהוא גדול יש לו יד לעשות. שאין קידושי קטן, מועילים כלום. הימה, אולי נאמר, כי כמשדר סבלונות, כשהוא שולח אחר כך מתנות, הדעת עדי קידושי כמשדר, אולי כאן נאמר שהוא כן משלח את זה לשם קידושין, כמה שמלן שלו. עד כאן דיברנו לגבי אחד שקידש, אבל הקידושין לא הועילו, כי זה היה פחות מפרוטה או שהוא היה קטן, ואחר כך הוא שלח מתנות. כאן התמר מקרה שבו הוא עוד לא קידש, אלא הם רק החליטו ביניהם שהם מתחתנים, השתנחו ביניהם. ולפני הקידושין הוא שולח עם עדים מתנות. רב הונה אמר, חוששין למתנות האלה, לסבלונות האלה, שאולי הוא שלח את זה לשם קידושין. ואם בסוף הם נפרדו והם החליטו לא להתחתן, היא קיבלה קידושין בסוף ממישהו אחר, היא אסורה עליו מספק, אולי כבר התקדשה לראשון, ולכן הראשון צריך לתת לגט. וכן אמר רבא, חוששין לסבלונות. אמר רבא, ועל מה שאנחנו... אני ורב הונא אומרים, מקשים עלינו מהמשנה, ומותבין הנשמעתין. שהרי במשנה כתוב, שאם הוא קידש פחות מפרוטה, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אינה מקודשת. רואים שלא חוששים על המתנות, אולי הם ניתנו לשם קידושין. ומה התירוץ? אמר לי הבאי, הטעם במשנה, כדי קטן איתמה. המשנה בעצמה מפרשת למה לא חוששים שהמתנות האלה ניתנו לשם קידושין. שמחמת קידושין הראשונים ניתנו. הוא כבר קידש, הוא נותן מתנות לזו שהוא קידש. אז הוא לא מעלה בדעתו לקדש עם המתנות האלה. אבל במקום שהוא לא קידש קודם, חוששים, אולי הוא מתכוון לקדש עם המתנות. אי קדם רי, יש אומרים שהסדר היה הפוך. לא רבא הביא את הקושייה והבא יתירת, אלא רבא הביא הוכחה מהמשנה הזאת והבא ימקשה. אמר רבא, מנה מנהלה. אין הוכחה שאם אדם לא קידש עדיין, הוא שולח מתנות, חוששים בהם לקידושין. כדי קטן איתמה, כי המשנה שלנו מדברת, שהוא קודם קידש ואחר כך שלח מתנות, למה היא לא מקודשת עם המתנות? כי אנחנו תולים שהוא כבר קידש אותה, הוא לא חושב לקדש אותה עוד פעם. המתנות האלה מחמת קידושין הראשונים שלך. החאודתאי, דווקא שם, שהוא קודם קידש, הוא היה בטוח שהקידושין חלו, הוא שמח על זה שהיא כבר מקודשת, לכן לא חוששים שהוא מקדש על ידי המתנות. הבעלמה, במקרה הפוך, שהוא שולח מתנות לפני הקידושין, הבו קידושין, נחשור שאולי הוא מתכוון לקדש אותה עם המתנות האלה. והבעיה דוחה, כי אפשר לבאר, לא מבעיה כאמר, תנא אמר את דבריו במקרה, שיש חידוש יותר גדול. זה לא צריך לומר, לא מבעיה באלמה. אם הוא עדיין לא קידש, אלא רק השתדחו ביניהם, דלא נחיד לתורת קידושין כלל, הם עדיין לא הגיעו לשלב הזה שמדברים בכלל על קידושין. אז ודאי שמתנות לא באים לשם קידושין. אלא אפילו אחה, אפילו כאן, שהוא כבר קידש אותה, אולי הוא רוצה לעשות כל מה שהוא יכול רק כדי שהקידושין יועילו לפי כל הדעות. דרי נחית לתורת קידושין, הוא כבר קידש אותה. אולי הוא נזכר אחר כך שהקידושין לא הועילו ולכן הוא רוצה לתת לה עוד מתנות כדי שלחומרה ודאי הקידושין יחולו. אימא אבו קידושין, אולי נאמר שזה מועיל לשם קידושין, כמה שלא נתנה, שאפילו במקרה הזה המתנות לא באו לשם קידושין, ומכיוון שלא נתנו לה פרוטה או שלא קידשו אותה על ידי גדול, היא לא מקודשת. מה יהווה עלה? מה באמת ההוראה למעשה? אדם שעדיין לא קידש, הם רק סיכמו ביניהם שהם הולכים להתחתן, והוא שולח למתנות. אמר רב פאפה, באטרא דמקדשי והדר מסבלי, היו רגילים אז להתחתן בשני שלבים. קודם כל היה קידושין, מה שהיום רגילים לתת טבעת קידושין, לברך את הברכה של מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, על ידי המסדר קידושין, ואז היא הייתה חוזרת לבית אביה, אחר כך היא הייתה מתחתנת אחרי 12 חודש או פחות, כל אחד לפי עניינו. ואז היה הנישואין, היא הייתה נכנסת לחופה. היום עושים את שני השלבים זה אחר זה, מיד באותו יום. אפילו מקדשים מתחת למה שאנחנו קוראים לזה חופה. מה זה באמת חופה? יש דעות בין הראשונים, אבל בכל אופן, עושים את זה בוודאי באותו יום. אבל אז היו יכולים לקדש אישה, והייתה נשארת בבית אביה, ואז היה שולח לה מתנות, לכבוד החג, לכבוד כל מיני דברים טובים. אז במקום כזה, אם הוא נתן את הסבלונות לפני הקידושין, הוא נתן את המתנות לפני הקידושין, אחרי שהתכוון לקדש אותה בזה. למה? כי הדרך הוא קודם לקדש ואחר כך לשלוח מתנות. וכאן הוא שולח מתנות, כנראה, אולי, הוא מתכוון לקדש אותה בהם. אבל במקום דמסבלי ואדר מקד, שיש הדרך, קודם כל מסכמים שהם רוצים להתחתן. ואז כבר שולחים מתנות, ואחרי זה מקדשים, אני לא חוששים שהמתנות האלה באו לשם קידושין, כי הוא כנראה נהג כמו מנהג המקום. שואלת הגמרא, מקדשי ועדר מסבלי, במקום שמקדשים קודם ורק אחר כך שולחים מתנות. פשיטה, פשוט שלא חוששים שהוא שלח את המתנות לשם קידושין, מה החידוש של רב פאפה? מתרצת הגמרא, רב פאפה מחדש מקרה יותר מחודש, לא צריך אלא למקום שלא כולם עושים את אותו דבר, אלא יש מה שהרוב עושים. דרובה קודם מקדשי ועדר מסבלי, רוב האנשים קודם מקדשים ואחר כך שולחים מתנות. אבל יש מיעוט, מיעוט עד מסבלי ועדר מקדשי, שהם קודם כל שולחים מתנות ורק אחר כך מקדשים. מה עוד התאימה? אנחנו היינו סבורים לומר, ניחוש למיעוטה, שנחשוש למיעוט ששולחים מתנות לפני הקידושין, ואם כן אומר שהיא אינה מקודשת. למה? כי יש כאלה ששולחים מתנות לפני הקידושין, אז הם לא מעלים בדעתם לקדש עם המתנות האלה, כמה שמונן רב פאפה, שמחמירים, הולכים אחרי הרוב וחוששים לקידושין. בא מיני רבחה בר רבונה, הוא שאל שאלה מרבה. אם ראו שטר כתובה, כתוב וחתום בין איש לבין אישה, בין איש פלוני לאישה פלוני. הוחזק שטר כתובה בשוק. עכשיו, אנחנו לא יודעים בכלל שהוא קידש אותה. מהו, האם נחזיק שהיא מקודשת לאותו אחד על פי השטר כתובה הזה? ואם אחר כך היא מתקדשת למישהו אחר, נחשוש ונאסור אותה לאותו אחר עד שתקבל גט מהראשון. אמר לי, ישיב רבה, לא, ודאי שלא, יכול להיות שהם הכינו את השטר ובסוף הם לא התחתנו, וכי מפני שמחזיק שטר כתובה בשוק נחזיק בקשת איש, הרי לפעמים שטר כתובה נכתב לפני הקידושין. מה היה ועלה, מה הדין למעשה? אמר רבה אשי, תלוי, במקום שנוהגים לכתוב את השטר הכתובה אחרי הקידושין, באטרא דמקדשי ואדר כתבי כתובה, אז במקום כזה, אם אתה רואה שטר כתובה מוחזק בשוק, חיישינן, חוששים שהוא קידש אותה, כי במקום הזה לא כותבים שטר כתובה לפני הקידושין. אבל במקום שכן נוהגים, שכותבים שטר כתובה ואחר כך מקדשים, אדר מקדשי, שם לא חיישינן, לא חוששים שהוא קידש אותה, כי זה שיש כאן שטר כתובה זה לא הוכחה לקידושין, כי הרבה פעמים עושים את זה לפני הקידושין. בדרך כלל עושים את זה לפני הקידושין. שאלת הגמרא, אם זה מקום כזה שקודם מקדשים ואחר כך אדר כתבי, אחר כך כותבים את הכתובה, פשיטה שהיא מוחזקת כמקודשת. עונה הגמרא, החידוש של רבה שהיא לא צריכה, אלא במקום שהסופר שכותב את הכתובה לא תמיד מצוי שם, לא שכיח ספרה. מה עוד התאימה? אולי היינו סבורים לומר, אולי בדיוק הסופר הזדמן שם, ספרה הוא די התרמי, ולכן אמרו, טוב, מהר תכתוב לנו שטר כתובה, לפני שאתה תעלם לנו, אנחנו רוצים שהקידושין יהיו בזמן של התוכנית, ואולי נאמר שבמקרה הזה כתבו את הכתובה לפני הקידושין, ואז נאמר שהיא לא מוחזקת למקודשת, כמה שמלן, שבמקום כזה שרגלים קודם לקדש ואחר כך לכתוב את הכתובה, לא חוששים אולי כתבו את הכתובה קודם, כי הסופר לא כל כך מצוי באותו מקום. אלא, מכיוון שהדרך הוא קודם לקדש ואחר כך לכתוב כתובה, אז אם אתה מוצא כתובה, אז היא מוחזקת כספק מקודשת. עד כאן דף נון.